פרופסור לירן הירש, הפודקאסט. שיחה פתוחה על הריון ולידה. פרופסור הירש מארח מטופלות לשיחה מקצועית אישית. והפעם, הריון תאומים עם מגי עזרזר סבד.
שלום לכולן, אני פרופסור לירן הירש, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו בנושא הריון, לידה והריון בסיכון גבוה. בכל פרק בעצם אנחנו לוקחים נושא שקשור להריון בסיכון גבוה, ואנחנו מדברים עליו גם בצד המקצועי, אבל גם בצד האישי, והיום יש לי כיף גדול לארח את מגי עזרזר.
שלום, פרופסור. פרופסורים, לפעמים אני אגיד לך, דוקטור, תתקן אותי, אל תהיה זה.
אני לא מתקן.
יש לי בעיה את פרופסור דוקטור.
אנחנו זה, לירן זה גם מעולה, את זוכרת.
אתה מרשה לי לירן?
תמיד.
לא יודעת, אני מזמין פרופסור, אני יודעת, ואני אקרא לך לירן, יאללה, בשביל הזה.
בשביל האירוע.
אני רק רוצה להסביר משהו למצלמה. אתם יודעים שהוא ממש נתן לי את הכבוד לשבת בכיסא שלו, כי יש לי בעיה.
מה הבעיה?
בעיית שמאל. וממש כיבדת אותי בתור פרופסור. אז אני ממש מעריכה את זה, וזה לא מובן מאליו בשבילי, שנתת לי לשבת במקום שלך.
אצלנו תמיד כיבוד אורחים, תמיד.
תודה רבה לך.
בחוץ זה בתאום.
ברוך אתה.
היום אנחנו נדבר על תאומים, ובתאומים בעצם אין שמאל וימין, כאילו זה תמיד שניים, תמיד
מקבלים
את שניהם.
תאומות, במקרה שלי.
נכון. אז מגי, חוץ מכל מה שכולם מכירים עלייך, אז יש גם את התאומות שרציתי להגיד הקטנות, אבל הן כבר לא ממש קטנות.
הן בנות שלוש.
הן בנות שלוש, אז מזמן לא התראינו.
ממש חגגתי להם לפני רגע.
הנה, אז כאילו יש את זה, ובדיוק על זה אנחנו הולכים לדבר היום, כי המטרה זה בעצם גם לשמוע טיפה בצד המקצועי על תאומים, על מה זה תאומים, וכמה יש, ומה עושים, ואיך עובר מעקב הריון תאומים, כי יש לנו המון מטופלות שבעצם הן כאילו נכנסות ממש לחרדה כשהן מגלות את הנושא של תאומים, אז גם פה אני רוצה לשמוע קצת ממך, כי בסופו של דבר נראה לי שהמפגש הראשון של הריון תאומים, זה אחד המפגשים הכי כאילו מיוחדים שיש, זוג מגיע, חושב שהוא בהיריון, ואז הרופא בא ומפיל עליהם, או מספר עליהם, תלוי כל אחד איך הוא לוקח את זה, אז מה היה?
אני אגיד לך את האמת, אני משתפת תמיד מהנקודה שלי. אני תמיד ידעתי שיהיה לי תאומות, יש לי אחיות תאומות, פגשה עוד פעם מחשפה ברחוב ואמרה לי, יהיה לך תאומות, אמר לי את זה פעם רב, זאת אומרת, קיבלתי את זה מכל כך הרבה מקומות שיהיה לי תאומות, עם זאת, זה לא משנה את העובדה שכשברגע שאתה מגלה את זה, אתה עדיין בתהום משלך, אבל עשו לי הכנה טובה. בוא נגיד ככה, נגיד אמא שלי, שגילתה על התאומות שלה, היא התמוטטה, אני זוכרת, אמא שלי היה לה את השיער הכי ארוך בעולם, ביום שהיא גילתה שהיא בהיריון, היא פשוט חזרה הביתה עם קצוץ. וואו. זאת אומרת, היא ממש, היא אמרה לי, הרגשתי, אמא שלי, אנחנו שישה ילדים, זאת אומרת, זה היה ההיריון החמישי שלה, והיא אמרה, אני מרגישה שאני מגדלת קריש. עכשיו, אני לא מכירה שום דבר אחר, אני מכירה קריש, אני מכירה שתי קרישות שנכנסו לגופי. אז כמובן שהחוויה הייתה, אני נורא נורא רציתי כבר להיות בהיריון, אז דווקא ממש שמחתי כשזה קרה. איפה התחילו הקשיים?
איפה?
אוח.
כי יש כאלה שלוקחות את זה במחיר של כאילו, וואו, שתיים במחיר אחד, איזה כיף.
כל זה נדיר. כאילו, היום אני ממליצה?
אני הולכת כאילו להעביר ככה, חסכת לי הריון, אני כבר עושה זה.
אם אתה שואל אותי? כאלה,
תאומים, מפחיד, פחד אלוהים, איך אני אעשה את זה, מה יקרה איתי?
אז אני אגיד לך, קודם כל, אני מכירה תאומות, אני לא מכירה אחד. זה מה שאני יודעת, ואם אתה שואל אותי, אמיתי הייתי רוצה עוד תאומים, עוד שני בנים, ככה, לוואי והייתי יכולה, אם כבר לעשות את זה במחיר של אחד, כי הריון, לי היה מאוד קשה הריון, ולכן הייתי מעדיפה שאם כבר, אז ללדת שניים.
כן.
ואני יכולה להגיד לך שהקשיים שהתעוררו אצלי היו קשורים, אני מודה, מהמקום שלי בלבד, לתחום שאני מתעסקת בו, שכל הזמן היה לי לחץ אימה, וידעתי שזה יקרה, שבסוף, בהפקה הכי מורכבת בחיים שלי, אני אהיה בהיריון. פשוט ידעתי את זה.
אני זוכר, היה. אני זוכר שדיברנו על זה, פתאום הבטן יוצאת, ויש את התופעות לוואי, וכל הדברים האלה, ואת אומרת לי, אבל יש לי את הפרסומת הזאת, ויש לי את הזה, ומה אני אעשה?
יש לציין שהיית מאוד מאוד מרגיע, אך עם זאת מאוד כנה. זאת אומרת, ידעת להגיד לי סטופ, וידעת להגיד לי את זה את יכולה. אמרת לי להפסיק, ואני לא כל כך הקשבתי, ומה שקרה זה שפשוט קיבלתי ציר באמצע צילומים. זאת אומרת, אתה זוכר, קיבלתי ציר באמצע צילומים, ואז הגעתי לבית חולים, למיון, הייתי בפתיחה מסוימת, הם היו בשבוע 24, וישר הביאו לי את ההבשלת ריאות, ואת כל הזריקות האפשריות, והייתי במיון המון שעות, ואז הגעתי לשמירת הריון.
אז בגלל זה צריך לדעת שכאילו הריון תאומים, כשזה נגמר טוב, זה נגמר טוב. אבל בעצם הריון תאומים, קצת כאילו מהבחינה הרפואית, אז זה לא כזה נדיר, אבל זה יחסית נדיר, זה בערך אחוז או שניים מהאוכלוסייה. וכשאנחנו מדברים על תאומים, הדבר הראשון שאנחנו מדברים עליו, זה, וזה מה שכולם רוצות לדעת גם, אם יש לי תאומים זהים, או לך יש תאומות, אז האם הם יהיו תאומות זהות, או לא יהיו תאומות זהות. ומבחינה רפואית צריך לדעת, שכשאנחנו מדברים על, על המושג הזה, יש בעצם שני מושגים נפרדים. אחד,
למה כולם כל כך חרדים אם זה זה או לא זה?
זה מעניין, לא? לא עניין וואו, אותך אם זה תאומים זהים.
וואו, אותי עניין בריאות. או... כן. לא העסיק אותי שום דבר פרופסור כלום, רק שייצאו לי בריאות, זה מטורף שמתעסקים בזה, זה מעניין אותי, אוקיי, תספר לי עוד דברים שאני לא יודעת.
אז הרבה נשים בעצם מתעניינות אם זה יהיה תאומים זהים או לא תאומים זהים, והדרך האמת שלנו, אני חייב להגיד לך שמבחינה רפואית, כמו שאת אומרת, מבחינת הבריאות, האמת, זה לא כזה חשוב אם זהים או לא זהים, אלא בעצם אנחנו יכולים לחלק תאומים, הרי תאומים, איך נוצרים בעצם תאומים?
נו.
יכולים להיות שתי אופציות. אופציה אחת, שבעצם שתי ביציות, פוגשות שני זרעים, ושניהם נקלטים ביחד ברחם, כאילו שני עוברים שהם במקרה כמו שני אחים, כל אחד יכול להיוולד בשנה אחרת, אבל במקרה שניהם ביחד.
מדהים.
האופציה השנייה זה שביצית...
נגזר עליהם.
בדיוק, פתאום הם ביחד שם, חולקים דירה, קיר גבס, וזה, כל אחד נותן השני כאלה קטנות וזה.
מדהים.
אבל האופציה השנייה זה בעצם שביצית אחת, עם זרע אחד, נכנסים, ואז כשנקלטים לרחם, פתאום יש איזשהו פיצול. ובפיצול הזה, בעצם זה אומר שיהיו תאומים זהים. עכשיו אני חייב להגיד עוד פעם, שמבחינה רפואית, אין איזה שום חשיבות אם זה התחיל כתאום אחד או התחיל כשניים. כי בעצם מה שיותר חשוב לנו זה מה קורה אחר כך. כשהתאומים האלה מתפצלים, הם יכולים להתפצל בשלב מאוד מוקדם, ואז לכל תאום יש שליה משלו. או שהם יכולים לחלוק שליה אחת, ואז שם אני חייב להגיד, יש פוטנציאל ליותר סיבוכים. אז אם את אומרת על הבריאות, אצלכם זה לא היה ככה, אצלכם היה שתי שליות ושני עוברים, כל אחד היה לו, הם היו ביחד, אבל לכל אחד היה שליה משלו. זאת אומרת, תחשבי שהגנרטור לכל אחד יש לו את הארון חשמל שלו, את המקרר שלו, חל משלו, כל אחד לא קשור לשני, אם קורה משהו לא זה, הוא אוכל זה.
VIP כל אחד.
בדיוק, אתה חושב שכל אחד באוסטל, שכאילו כל אחד אוכל מהשני, הוא גמר לו את האוכל, אז הוא יותר קטן, הוא ייקח ממנו, הוא ייקח ממנו, אז זה קצת כאילו חשוב.
אבל התאומים הזהים הם באותה שליה.
אז זה הכל, רוב התאומים הזהים הם יהיו באותה שליה, הם יהיו באותה שליה, ואז בגלל שהשליה הזאת היא קשורה בין אחד לשני, יכולה ליצור קצת יותר בעיות, אבל האמת יש גם...
אמא לה, אתה תחזור לזה, על הרפליקה.
יש באמת גם תאומים זהים, שכל אחד יש להם שליה משלהם, כל אחד שליה משלהם, וזה אומר שהם התפצלו מתאום אחד לשניים בשלב די מוקדם. והאמת, אז אי אפשר לדעת בהריונות האלה אם זה תאומים זהים או לא זהים. רק אחרי הלידה.
הבנתי.
עכשיו, אם יש תאומים שיש בהם בן ובת, ברור שהם יהיו לא זהים, כי זה שני מינים שונים, אבל תאומים כמו שתי בנות, יהיה כפים קצת קשה לדעת, אולי רק אחרי הלידה, או במקרים מסוימים, אם עושים דיקור מי שפיר, או בדיקות מסוימות, לפעמים יהיה אפשר אולי לקבל רמזים, האם מדובר בתאומים זהים או לא זהים.
שואו, אני כל כך לא, יואו, אני כל כך התעסקתי בבריאות. זה מטורף שאתה זה, שזה מדהים, זה מדהים. וגם למה זה כל כך, כאילו, מה זה משנה אם הם ייצאו זהים או לא זהים? אני מנסה להבין, כאילו, איפה זה פוגש אותנו אחר כך?
אז אחר כך יש הורים שזה חשוב להם, אתה יודע, מבחינת ה... מה, שהם יראו אותו דבר, או לא יודע, בגן, ויעשו את זה, או בבית ספר.
כן, זה קטע.
אבל מבחינת שליה, אני אומר שזה מה שחשוב לנו כצוות רפואי, זה הרבה יותר חשוב.
אתה בעצם רוצה לדבר על הדברים הרפואיים, ואני רוצה לדבר על הדברים הרוחניים.
אנחנו רוצים לדבר הכל ביחד.
בטח, אנחנו נמצא את זה. וואי, זה מטורף, דוקטור, פרופסור. לירן, מה אני אעשה? אני עוברת חוויות פה שאני רואה אותך. אתה יכול לשאול אותך שאלה?
יאללה.
איך אתה זוכר אותי בתקופה הזאת? כי לי, כל השנה הזאת מחוקה.
אז אני זוכר אותך מאוד קולית, מאוד נחושה לעבוד. כאילו, אני זוכר שזה היה כזה תקופה, לא שעכשיו את לא עמוסה, אבל כאילו, אני זוכר אותך כזה מאוד מאוד זה, והרבה נשים, גם כאילו, ההיריון, הן מאוד אוהבות להיות בהיריון, רוצות את הילדים והכל, אבל תחשבי על זה שזה כאילו, יש להם גם חיים, רוצות להמשיך את החיים.
וכרגיל גם.
וכרגיל, בדיוק. להמשיך כרגיל. להמשיך כרגיל, טוב, אז נעשה מדי פעם איזה בדיקות, איזה שקיפות, איזה סקירה וכל זה, אבל לא באמת להרגיש בהיריון. אבל זה לא רגיל, ובתאומים זה לא רגיל בכלל, כי כמו שבית אחת זוכרת, בתאומים הכל משתנה, גילו, תגידי, כמה עולים במשקל, בתאומים עולים יותר, כמה בחילות והקעות בתחילת ההיריון, בתאומים יש יותר.
אני הייתי לוקחת את זה, את הכדורים האלה, בכמויות, בכמויות.
נכון, כי הכל יותר. הבטא, ההורמון של ההיריון,
דוקטור, פרופסור. אלוהים, אלוהים, אני לא יכולה לזכר בזה, זה קשוח.
ומה היה לך כשבסוף...
הפתעת אותי שאמרת לי שהייתי קולית, כי אני ממש זוכרת... אני חושבת שאתה גרמת לי להיות בקוליות, כי השרית לי ביטחון. וגם את האיש מאוד מאוד חיובי, אז היה לי כאילו מאוד בנוח, אבל אני לא זוכרת קוליות, אני זוכרת שהכל...
אני זוכר אותך. אני זוכר אותך, גם בשבוע 24, אז את זוכרת את הרגע הזה שכאילו קצת מלחיץ, רגע 24, תאומים, הרי מה הדברים מסוכנים בתאומים שאנחנו מדברים עליהם הרבה, לידות מוקדמות ועוברים קטנים, אז הגעת למצב לא נעים, כאילו אז באותו זה, וצריך להוריד רגל מהגז, וזה פשוט, וזה לא פשוט.
הורדתי, עצרתי הפקה, באמצע, הכנסתי אותם לחובות של מיליונים, וחזרנו לצלם אחרי שסיימתי את החופשת לידה.
את רואה, אבל היה חשוב להם.
נו, אז מה, אז אחר כך היה רגע קשה?
אז זה רגע קשה, שצריך לעצור את החיים, וצריך רגע לחשוב על פריורטיז.
תזכיר לי מה היה, לא זוכרת.
אז היינו צריכים להוריד את הרגל מהגז.
ואז הייתי לחוצה?
ואז הייתי לחוצה? לא, אני לא זוכר שהיית לחוצה, אבל זה הרגע שבו אנחנו כאילו אמרנו, רגע, אז אולי מעקב של פעם בחודש, הופך להיות אולי פעם בשבועיים, וצריך להגיע, וצריך להיבדק, וצריך להסתכל על צבא הרחם.
זה קטע, אני לא זוכרת כלום. אני לא זוכרת רגשות.
אולי בגלל זה את זה, רוצה עכשיו שני בנים.
אני ממש רוצה, תראה, זה מה שבאמת אלוהים עושה, גורם לנו באמת לשכוח, כדי לעשות את זה שוב. אני חושבת שהשכחה נולדה בטבע האדם בשביל להביא עוד ילדים. זה הפעולה העיקרית של הדבר.
נכון. לדעתי זה חלק חשוב מכל התהליך הזה של העיבוד לידה, שכל אחת מה שהיא עושה עם הגוף שלה, כי צריך, אם גברים היו עושים את זה, גם לעוד במשקל, גם כל השיגונות, גם לעצור את החיים, גם זה, שנינו יודעים מה היה, איך הדברים היו מסתיימים.
בסדר גמור. בסדר גמור. אני נמנעת מלדבר.
אוקיי. עוד דברים שכן רציתי לספר, בכל זאת על תאומים, זה קצת על מה שיכול להיות איתם מבחינת הסיבוכים. אז כאילו, התחלנו לדבר מזה שכולם מקווים שהכל יהיה בסדר. אבל אישה, גם כשכל אישה באה אליי עם הריון תאומים, ואני צריך להגיד לך שהריון תאומים זה, האמת, מתוך מה שנקרא הדברים שקשורים להיריון, תאומים זה הבייביס שלי. אני כאילו מאוד אוהב הריונות תאומים, רוב המחקר שכתבתי כאילו בשביל הפרופסור והכל, המון שם קשור לתאומים, כי באמת זה כאילו
למה נושא... למה זה קרוב אליך?
כי זה מרתק, לא מבחינה אישית. כאילו לא, מקצועית, זה סתם כאילו, מעניין. זה כן. מלהיב אותי הנושא הזה.
הבנתי.
גם אני חושב שעולם הרפואה היום, מבחינת רפואת ההיריון והיריון בסיכון וכל זה, אנחנו לדעתי יותר מדי מתייחסים להיריון תאומים, בגלל שאנחנו לא מבינים אותו עדיין כמו שצריך, מתייחסים אליו בצורה שהוא כאילו כמו היריון רגיל, ורוצים אפילו... כל מיני השוואות שאנחנו עושים בהיריון תאומים, אנחנו משווים אותו להיריון רגיל, ואז רואים אם זה בסדר או לא בסדר. לדוגמה, נגיד אנחנו עושים המסת סוכר, נכון? בהיריון רוצים לדעת אם יש לי אישה סוכרת או לא, עושים המסת סוכר. עכשיו, הערך הזה שיוצא בהמסת סוכר בהיריון רגיל, מי אמר שגם בתאומים אותו ערך הופך אותך לסוכרת או לא סוכרת? הרי יש לך שתי תאומים בתוך הבטן.
נו, אז איך יודעים?
מה?
איך יודעים?
אבל כרגע זה ככה, כי עולם הרפואה הוא עדיין מקובע.
אז לא יודעים.
אז האמת, כמה דברים שגם מחקרים שאנחנו עשינו בקבוצה שלנו, גם באיכילו וגם בקנדה איפה שהייתי, אמרנו, רגע, הרי זה לא הגיוני שרמת הסוכר בדם של אישה עם תאומים תהיה אותו דבר, נצפה. הרי יש לה שני תינוקות להאכיל, שניהם צריכים לגדול, הם לא יכולים להיות קטנים, אז שינינו גם את הקריטריונים האלה. אמרנו, בוא נציע משהו. זה לא השתנה באמת, אבל כשאני נגיד רואה אישה עם תאומים, ונגיד היא עושה מסת סוכר לדוגמה, אז אני מתייחס אליה קצת אחרת, כי אני יודע, לדוגמה, שצריך לאזן את הסוכר שלה בצורה קצת שונה. אני לא רוצה שהתינוקות יהיו קטנים מדי, כי אני יודע שלתינוקות עם תאומים, זה הדבר השני, יש נטייה להיות יותר קטנים, כי מה לעשות? את יודעת שכשהם מסתכלים על הרחם ועל כמה את סוחבת, כשהלכת התאומות בשבוע 32, שזה כאילו 32 זה לא סוף ההיריון.
נכון.
זה כזה שלושת רבעי הריון. הכמות של העוברים, המשקל, השיליה וכל זה, זה כמו האישה בשבוע 40, שהיא כבר כאילו בשיא הזה, באמת? כאילו רגע לפני פיצוץ, נקרא לזה ככה.
באמת?
כן, זאת אומרת...
לא שאלתי שאלות, לא ידעתי כלום.
נכון, כי כאילו, את אומרת, טוב, זה מה יש, מה אני יכולה לעשות, נכון. מסחוב, ונקבל טוב.
אני ילדתי, אני רוצה להגיד שאתה ממש הדרכת אותי לעשות ניתוח קיסרי, כי אתה אמרת לי שעדיף לי את זה מניתוח מחירום, ובגלל, אני היום, אני זוכרת שאחר כך ששאלתי אותך, אבל למה? אז אתה הסברת לי שהן פשוט נורא נורא קטנות, ושיהיה להן קשה לדחוף, אני טועה?
אז ניתוח קיסרי, יש לנו כל מיני סיבות למה לעשות ניתוח קיסרי.
למה אני הייתי צריכה לעשות קיסרי? למרות שאני מודה לך על זה, אתה יודע, כי רוב החברות שלי שילדו בעצם בלידה טבעית או רגילה, טבעית אני מדברת על אלה שעשו את זה גם באמת ממש, בבית, במקלחת וכיוצא בזה, ואלה שעשו את זה בבית חולים.
טוב, תאומים, אנחנו לא ממליצים לילד במקלחת,
כי הוא פחות טוב. היא יודעת, אבל באופן כללי, כולם אמרו לי שעדיף ניתוח קיסרי, וזה הזיה. זה כאילו מסוג הדברים שאני שומעת לאחרונה המון. אז גם תגיד לי למה.
אז בוא נדבר קצת בכללי, כן? אנחנו לא רוצים לעשות משהו נורא אישי, אבל יותר בכללי.
למה? אבל קודם כל תגלה לי, אני רוצה שרק תגיד לי, אם אנחנו כבר מדברים.
אז זה תלוי בכמה דברים. אחד, לדוגמה, איך התינוקות שוכבות בתוך הרחם, או איך העוברים שוכבים. אנחנו יודעים שאם הראשון עם הראש למטה, אז תיאורטית אפשר לנסות לידה רגילה. אם שניהם עם הראש למטה, סיכוי הצלחה הם הרבה יותר גבוהים, לעומת עם אחד ראש והשני עקוז. אבל עדיין, גם כשהראשון עם הראש והשני לא עם הראש,
וואי,
עדיין אפשר ללדת.
איך הוצאת את הורי? איך הוצאת אותה? יצא עם הטוסיק. נכון, אני זוכרת נכון. הכל. אני תכף אראה לך את הסרטון, הכל מצולם לי.
ברור,
אנחנו... עם השיר ברקע. נו, נו, סליחה, אני מה זה מתפזרת? כי יש לי נטייה.
זה בסדר גמור, וזה גילו גם חלק מהעניין, שאנחנו מדברים על כל הדברים, ואת רואה, כן. גם החוויה של כאילו של הלידה, יש כאלה שגם מאוד מאוד חשוב להם הלידה עצמה, כי הם רוצות, וזה חשוב להם להרגיש את הלידה, להיות חלק מהלידה, צריך שניתוח קיסרי אנחנו גם עושים, גם כשצריך. לדוגמה שהתינוקות יש בהם הבדלי משקלים מאוד גדולים, אחת מאוד מאוד קטנה, אחת מאוד מאוד גדולה, גם זה לפעמים יכול להפריע להם בזמן לידה רגילה, במיוחד שאחת התינוקות הם לא בשניים עם הראש למטה.
אז אצלי היה אחוז. בעצם מנח אחד כזה ומנח אחד כזה, נכון. וזאת הייתה הסיבה העיקרית?
כן, זה גם היה חלק מהשיחה. כי אנחנו יודעים שיש כאלה כן. שאומרות, אנחנו רוצות לעשות את זה, רוצות ללכת על זה. גם אם יש סיכוי שנגיע לניתוח קיסרי, ויש כאלה שאומרות, רגע, אם אתה אומר לי שבאמצע לידה, בשתיים בלילה או משהו כזה, נצטרך לעשות לידה ראשונה, לידה רגילה, והשני בטעות בניתוח קיסרי, על כוח חוויה שלי נרסה. יש כאלה שאומרות, לא, אנחנו רוצות את האופציה, כי יש סיכוי טוב שכן נצליח ללדת. ויש כאלה שאומרות, אז בגלל זה מאוד דיון. אבל אם לדוגמה, הראשונה עם הטוסיק למטה, אנחנו לא ממליצים לידה.
אין מצב.
ואם לדוגמה, נגיד, הראשונה עם הראש למטה, השנייה עם הטוסיק, שעל פניו אמרנו, אפשר, יש נכון, בזה, יש נכון. בזה ריזיקה מסוימת, אבל
נתת
אפשר.
לי, נתת לי צ'אנס שהיא נכון. תתהפך, אבל היא לא התהפכה.
אבל גם אם זה ככה, אם לדוגמה, הבדלי משקלים הם מאוד מאוד גדולים, גם אז אנחנו אומרים, צריך לדעת שאולי לא כדאי להפוך אותם.
זה לא היה קשור למשכל שלהם, אני סתם זכרת.
זה קשור להכל ביחד, כי אם הן קטנות מדי, אז לפעמים גם זה קשור לידה.
כן, מטופיציות, איזה קטנות הם יצאו, אלוהים.
אבל הם גדלו נהדר.
נהדר. אין לי מילים. אתה קולט שאתה ילדת את בנותיי.
הייתי ראשון לראות אותה.
כאילו, אתה ראשון, כאילו הידיים
כן,
האלה.
כן, הידיים האלה.
הוציאו את הבנות שלי ראשונות, הידיים שלך.
זה כיף אמיתי.
יו, זה לא נתפס, אני משתגעת נכון, מזה כל הזמן.
זה מקצוע סליחה, הכי טוב שיש.
זה פשוט נגעתי, שיש. פשוט היה לי רצון וביצעתי אותו. זה אין לתאר, אדם חי, כן. לא נורא, חי עד חיים.
נהדר. איזה עוד דברים נראה לך חשוב, שאישה עם תאומים, כאילו, נכון שלא חווית משהו אחר, אבל בכל זאת, חווית את ההיריון האולטימטיבי מבחינת הזה.
תראה, אני חושבת שהפלוס העיקרי זה באמת לקבל שתיים בלידה אחת, כי כל השינויי גוף האלה וזה, זה פשוט אדיר. בכלל, צמיחה של תאומים, אני לא יכולה להסביר את זה, הגדילה המשותפת, זה מתנה.
גם אחרי הלידה את מצפרת?
תראה, אני אחרי הלידה חוויתי חוויה מאוד מאוד מורכבת, והיה לי מאוד קשה, וזה קרה ביום השלישי ביחילוב. שבעצם הבת שלי נחנקה, ואז משם נגמר לי הסרט, ולא הבנתי איך אפשר לשלוח אותי הביתה, ולגדל אותי. לא הבנתי איך אתם עושים את זה. איך אתם שולחים אנשים לגדל את הילדים האלה? איך יכול להיות? כאילו מישהו צריך ללוות אותי יד ביד כל רגע. אסור להשאיר אותי איתם לבד. אני כך הרגשתי, הרגשתי שאני ממש צריכה השגחה צמודה. אז היה לי מאוד קשה אחרי הלידה. ואני לא יודעת אם זה קשור לתאומים או לא. אני פשוט חושבת שהרגשתי שאני לא יכולה להיות אחראית ליצורים קטנים חסרי אונים. זו הייתה החוויה שלי.
אני זוכר אבל שהיה לך כן תמיכה. אני זוכר את המשפחה שלך, את כולם, חפלה וכאלה, כולם באו.
בטח, משפחה עוטפת וחמה.
כל זה הגיעו.
אבל אני חושבת שאני, זה היה, אני אומרת לך, יש לי 3 שנים, יש לי משהו כמו 2 מחוקות. השנה של ההיריון והשנה שאחרי. אני כמעט ולא זוכרת את הקיום, את התחושות, את האוויר שזז. לא זוכרת אותו.
בעיקר בגלל הגידול, בגלל כאילו הקושי, הלילות וכל הדברים האלה, או משהו...
אני מתה לדעת אם זה קשור כאילו לעצם העבודה שלי, שכל הזמן רציתי נורא לחזור ולבעוט, כי מוזר לי לשבת בספסל, אני אוהבת להיות במגרש ולהיות חלוץ כזה. גם חלוץ וגם שוער, אם אפשר, כאילו לתזז את עצמי, ממש. חסרת מנוחה. אני לא יודעת אם זה קשור לעבודה שלי, או לעובדה שפשוט הלכתי לאיבוד. זה מה שקרה לי. שולחתי לאיבוד, לא מצאתי את ה... לא ידעתי מי אני, וגם הרגשתי כל הזמן אשמה, והיום, כבר אתה יודע מה מצחיק? היום יש לי אשמה על זה שאין לי אשמה. היום אני ממש אומרת, מגי, זאת האמא שאת, וזהו. את התפתחי להיות האמא שתהי, וזהו. זה מה שיש לנו. ברור שאני אלמד דברים, זה לא שאני בהתנגדות. אבל אין לי רגשות אשמה על משהו שאין לי.
אז זה נהדר.
אין לי.
אבל לדעתי זה גם לא קשור, זה קשור לתאומים, ואלה אולי הלחץ הזה שכאילו, בתאומים אין לך שנייה, היא לי נשום אחרי הלידה. את בעצם כזה, היא הפסיקה לבכות, היא צריכה לאכול, היא צריכה להחליף, היא צריכה זה. כאילו, אולי בעובר אחד, בילד אחד,
אני זוכרת את הזה, את המבטים לפה, שיש אחד, ואז את המבט לפה, ואת רואה עוד אחד. זה אני זוכרת ממש, היה לי צמרמורות של כובד מטורף, אבל קודם כל אני מודה שיש לי תמיכה אדירה, יש לי בעל יקר, שהיה שם כל רגע, ואני זוכרת רגעים שכמעט קרסתי, והוא פשוט לקח אותה ממני, את שתיהן. אז אני חושבת שעזרה זה דבר מאוד מאוד חזק, והיום אחד הדברים שאני הכי, חושבת שאני מעריצה, זה נשים שעושות את זה לבד. אני חושבת שזה הדבר שאני הכי מעריצה היום בחיים שלי. לא שום, דווקא, לא שום אדם מוכר ולא שום שחקן.
אבל דווקא אולי אלה שכן אומרות שהן צריכות לקבל עזרה, זה גם אולי משהו.
זה חשוב. מדהים.
כאילו, זה גם זה להגיד, לא, לא חייבים כולם לעשות לבד.
אני אומרת...
לבוא היא, ולהגיד,
לא,
רגע, אני צריכה את העזרה הזאת.
אני אומרת, נשים זה. שעושות את זה לבד.
כן, זה מדהים.
אני מעריצה שלהן, מעריצה שבויה. ברור שהן מבקשות אחר כך עזרה, הן חייבות, אני חושבת שהן נכנסות לזה בידיעה שיש להן תמיכה של הורה וכיוצא בזה, ואם אין, אז כשפו עוד יותר גדול. ברור שלבקש עזרה, חד משמעית, כל הזמן, אני חושבת שכל אישה צריכה לטפל בעצמה כמה שאפשר, אני הלכתי לכל טיפול אפשרי, ובכיתי כל עוד נפשי בי, וכל רגע שהיה לגיטימי, מחרדה עד התקף, עד זעם, עד בכי, עד זוב דם, כל רגע שהוא לגיטימי. במיוחד בתאומות שאני הלכתי לאיבוד, תשמע, זה היה הרבה על, 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 בסוף גם אני ילדה, לא יודעת איך להגדיר את זה.
את צודקת, גם אין הכנה, כאילו, להורות בכלל אין הכנה.
אין הכנה, אין הכנה לנישואים. הדברים הכי מורכבים אלה הם הכנה. לכו תחיה עם אדם שאתה לא מכיר אותו, שאתה אוהב את הריח שלו, אבל אתה לא מכיר אותו עד הסוף, מה הוא זה, זה, זה. אחר כך אתה מביא ילד שאתה עוד לא מבין מה, הדברים הכי מורכבים בחיים שלנו, אלה הם הכנה, אבל זה בעיניי היופי. כאישה מאמינה, ברור, גם אני במקרה שלי אישה מאמינה, אז אני כאילו רואה בזה פאר, אני חושבת שאין אדם, לא קשור למאמין או לא, שלא רואה פאר יצירה בלידה. אז בתאומים, זה נשגב מבינתי. אני, זה פשוט נשגב מבינתי, אני חושבת שגם...
And you did it.
כן.
כאילו, בעזרתך לא
גם
זה.
פרוף.
נכון, אבל בכל
הודות.
זאת, אני מסייע, כאילו זה לא...
לא, אתה סייעת המון. די, אל תקטין. יש משהו באנרגיה שאתה נכנס לחדר ויושב מולך אדם שגורם לך להרגיש שיהיה טוב. אני לא סתם הלכתי עם זה, זה לא...
אני חושב שזה סופר חשוב, ואני יודע שבמיוחד בעיות האלה בסיכון גבוה מאוד, לא צריך להגיד לאישה שהמצב כאילו לא טוב, אז בי הכל בסדר. אבל יש הבדל, ככה אני רואה את זה, בין פוטנציאל שיכול להיות סיבוכים בהיריון, לבין מה שקורה בפועל. אז אם יש סיבוכים, צריך לדעת להתמודד איתם, וצריך להגיד את האמת, צריך לדעת מה קורה. אבל זה שהיריון יכול להיות מסובך, זה שונה מאשר אם קורה משהו בפועל. אז כן נגיד, לראות את הצד הטוב, את החצי כוס המלאה, את זה שנכון שתיומים יכולים להיות.
עכשיו נזכרתי שאמרת לי שיש איזה משהו שהוא זה, והוא צריך להצטמצם, וכל הזמן באתי לבדוק שהוא הצטמצם. מה זה היה? אחרי שהיה לי את העניין עם השמירת הריון. סליחה, אני מפריע לך.
לא.
אוף, בטח, את הרגל שנורא מקשיבים לך, כי כרופא, אתה תמיד רוצים לשמוע מה אתה אומר.
אני אגיד לך מה אני רציתי להגיד לך.
נו.
כשדיברת בדיוק על אימא וזה, שהרגשת שזה אימא, אני זוכר שכשדיברנו לפני שבאת לפה לפרק, אז כאילו, אז אני זוכרת לך, את מדברת, ואז כזה, מיקאלה, זה, זה, וככה, את צועקת ככה בצד. אז כאילו, נראה לי שכן מצאת את האימא שלך, שגם, כאילו, את יודעת, גם מג'נגלת וגם שומרת וגם מארגנת את ה... ברור. את הלוז ואת הכל הבא.
היום אני מאוהבת, אני חושבת שגיל 3 זה גיל מקסים, ואני מודה שהייתי צריכה להגיע לגיל 3. גם קוטי אומר לי את זה. זאת אומרת, יש אנשים שלוקח להם זמן. גם יש אנשים עם סף רגישות מסוים. אני לא, אני קשה לי עם זה שזה קטן, וזה חמוד, כאילו זה רק חמוד. חמוד זה...
צריך שיעשו משהו.
בדיוק.
צריך ללהק.
עכשיו.
צריך ללהק אותן. עכשיו זה, בדיוק, תעמדו ככה, תעשי זה.
לא, הם אומרות, הם מלהקות אותי.
הם מלהקות אותך.
הם מלהקות ומלכות. אל תדאג למלכות. אל תדאג.
נהיה יפה מלכות, אומרת.
אוך, איזה ילדות. משהו, אני אומרת לך, אני תכף אראה לך סרטונים, זה השתגעות, זה פשוט לא אמיתי. אז אני באמת חושבת, אני, יו, פרחה לי הנקודת מחשבה, מה רצית להגיד?
מה רציתי להגיד?
אז מה זה היה? בעצם מה קרה לי אחרי ה... מה קרה לי? מה קרה לי? מה קרה לי בציר? מה קרה לי?
אז מה שבעצם היה, זה כאילו, החשש שלנו, תמיד בתאומים, וכשיש צירים או משהו כזה, זה לגבי קיצור צוואר הרחם, או אם משהו קורה לצוואר הרחם.
אין, אני לא זוכרת כלום, זה מטורף. קיצור צוואר הרחם, נכון, ואז נכון. מה עשינו?
אז בעצם המטרה שלנו בעצם במעקב אחר כך, זה לוודא שצוואר הרחם לא מתקצר יותר, לא נפתח, שבעצם הפער הזה או מה שרואים בצוואר הרחם, שהוא לא משתנה. ובגלל זה, איך אנחנו עושים את זה? האמת, הריון תאומים והריון רגיל, אנחנו די עושים כמעט אותם דברים. כן. לפעמים ממליצים על מנוחה כשצריך, אבל לאו דווקא לשכב בבית כל היום. אם מישהי עובדת, מיצת, החמץ, את הנשמה, ונמצאת בסתם אני זורק לדוגמה, הקלטות צילומים מהבוקר עד הלילה, אז אולי...
מרביצה לפאבלו רוזנברג, הולכת מכות, צורחת את נשמתה.
בדיוק, אז אולי take it easy קצת. אבל גם שפים טיפולים תרופתיים שהם גם כפים טובים בתאומים, כמו זריקה להפשלת ריאות אם צריך, כן. כמו איזשהם נרות של פרוגסטרון, כי הוא לשמור על צוואר רחם ארוך. לפעמים, לא במקרה שלך, אם זה קורה מאוד מוקדם
לצוואר רחם.
לא, אני אומר... תפירה של צוואר הרחם, לפעמים אנחנו עושים, זה דברים מלא. שאנחנו עושים גם בתאומים וגם בעובר אחד, אם אנחנו רואים שמתחילה להיות
במוגדל. אפשר לשאול אותך שאלה?
ברור.
אני זוכרת שלפני שאנחנו נפגשנו, אז לא זוכרת, אפילו לא זוכרת, אתה מבין, אני לא זוכרת כלום, זה רופא, ואז הוא אמר לי, יש לך תאומות, פסיק, בינתיים. למה אומרים את זה? למה בעצם... יש אפשרות שזה מתחיל שניים וזה מן הסתם. מה זאת אומרת? אני לא שואלת, אני יודעת שיש אפשרות. אבל אני זוכרת שזה היה בשבילי, אני כאילו אמרתי לו, יש לי תאומות, נקודה. בלי פסיק ובלי המשך. אבל אם אנחנו כבר מדברים על זה, אפשר בעצם להיקלט ועד איזה שלב, כל שלב זה יכול להפוך לאחד, לא עלינו? סליחה, אני שואלת.
זה שאלה סופר חשובה, אני בטוח שהיא חלק מאוד, כאילו זה מעניין כולם. האמת, בתחילת ההיריון, אם אתה ממש בשלבים הראשונים, יש דבר של, כמו בעובר אחד, לפעמים יש עובר, יש דופק, אבל אם זה לא מתפתח. גם בתאומים יכול להיות שהם מתחילים
שניים... רגע, מה זה יש עובר, יש דופק, אבל זה לא מתפתח? שמפסיק?
כן, שיש הפלה. אז בתאומים, אם עובר אחד מפסיק להתפתח, והשני זה...
כל מלחיץ פה, כל מלחיץ. כי אני רוצה עוד פעם, אתה מבין, אז אתה כאילו, למה אני פה? אני צריכה אותך בחיים שלי, שוב. אני פשוט רוצה שוב תאומים.
אבל אני פה גם עם אחד-אחד וגם עם תאומים.
כן, אבל שהאמת, בא לי תאומים.
זה מצחיק שכאילו שאת אומרת את זה ככה, כי באמת אחרי שחווים תאומים, הרבה זוגות לפעמים אומרות, רגע, אנחנו רוצים עכשיו אחד-אחד, פה תן לנו קצת משהו יותר באיזי
לא,
בהיריון.
לא, אני מעדיפה להיות פחות בהיריון, ויותר בללדת שניים.
ויותר בללדת שניים, ויותר כן. ששניים הגיעו לגיל שלוש ביחד.
בדיוק, במכה, זה, ביום.
להעביר את הגיל 0 עד 3.
כן, ההיריון מורכב לי, אני מודה. יש נשים אולי שיודעות ליהנות מהיריון, ואני לא מקנה בהם, אבל אני מסתכלת עליהם ואומרת, "היי, דעד, האח." אבל זה לא הסיפור שלי. ובגלל זה אני ממש רוצה תאומים, ממש. אבל רגע, שאלתי שאלה ואני קופצת.
אז אם נחזור למה ששאלת לגבי הזה, אז אם יש עובר אחד, והוא מתחיל להתפתח, אבל עוצר ואין לו דופק, נגמר ההיריון, ובזה הכל לצערנו חלף. אבל בתאומים יש מצב שמתחילים שניים, ואיפשהו בשלב מסוים בדרך, בדרך כלל זה קורה ממש בתחילת
ההיריון. נכון, זה קורה בהתחלה.
בדרך כלל זה קורה בהתחלה.
בדיוק.
בוא נגיד לך, בדרך כלל זה לא קורה. אבל אם זה קורה...
למה בדרך כלל זה לא קורה?
בדרך כלל ממשיכים שניים, הכל טוב, נכון? אנחנו בצד האופטימי. בדרך כלל שניהם ממשיכים הכל טוב.
טוב, בסדר.
נכון? אבל אם בכל זאת זה קורה, הרבה פעמים זה קורה בהתחלה, ואנחנו קוראים לזה מצב שנקרא באנגלית vanishing twin, כאילו התאום הנעלם, וכאילו באיזשהו שלב פתאום אומרים, רגע, לא רואים בכלל, לא נשאר כלום, הוא מתמוסס, כי הרבה נשים אומרות, רגע, אם יש לי שתיים, מה יקרה? הוא יצא בלידה, לא יצא בלידה. אז אם זה קורה בשלב מאוד מוצא, זה מתמוסס, כי בסוף זה כזה, זה רקמה שהיא כלום, כלום. אבל במקרים הרבה יותר נדירים, הרבה יותר נדירים, שזה, אני כבר אומר, קצת יותר שכיח של תאומים שהם חולקים שלייה אחת. שאמרנו שזה קצת מצב יותר מסובך, לפעמים שמה, החיבור הזה ביניהם של השלייה, זה יכול להוביל למצב שפתאום, גם בשלבים יותר מוכרים של הריון, לא יהיה דופק לאחד וישאר הדופק של השני.
ואז יולדים בעצם גם את ה...
ואז יש בעצם לידה רגילה של אחד, והשני כאילו יוצא על הדרך. מי רוצה לשאול אותך גם משהו?
אימא לה אישי?
לא, כאילו חצי אישי.
בסדר גמור.
אני זוכר שלא רציתם לעשות דיקור מי שפיר.
נכון.
נכון.
עשיתי בסוף?
לא.
לא עשיתי. נכון, תראה, עשיתי את ה...
את ה-NIPT, את הניפט. בדיוק, נכון. בדיוק. אז NIPT או ניפט זה בדיקה גנטית, שהיא כולה בדיקה דם, שאפשר לעשות גם בתאומים. חלק מהחברות לא מגלות את אותן מחלות כמו שיש בעובר אחד, מגלות פחות מחלות, אבל זה לא דיקור מי שפיר, כי בעצם הבדיקה, נקרא לזה, הכי טובה היום, לוודא שהכל בסדר, שאין מחלות גנטיות, זה דיקור מי שפיר. וזה נקודה שהיא גם חשובה, כאילו, מאוד. מי שלא רוצה לעשות דיקור מי שפיר, כמובן לא צריכה לעשות,
אבל עם תאומים זה קצת יותר, זה לא?
כי זה זהו, אז בתאומים זה גם שאלה, רגע.
בדיוק,
אז מה צריך לעשות? שתי דקירות, דקירה אחת.
כי זה היה לי שתי...
נכון. אז רק נעשה סדר, כי הרבה בנות, כאילו, הרבה נשים שואלות, כאילו, רגע, אז מה אני עושה דיקור בשפיר בתאומים? זה יותר מסוכן, עושים שתי דקירות, דקירה אחת, איך עושים את זה? אז צריך להגיד, כי זה מעניין, כאילו, מה, איך אנחנו מוצאים את זה? אז נגיד בתאומות כמו שלך, שבעצם היה להם שתי שאלות נפרדות, זה אומר שכל אחד מהם זה קרוב לאודאי, בן אדם בפני עצמו, עם גנטיקה בפני עצמו, זוכים שתי אחים, שתי אחיות, שבמקרה חיות ביחד בפנים. אז אם נעשה דיקור לאחת, לא נדע כלום על השנייה. אז במקרים האלה צריך לעשות דיקור לשני עסקים. אבל בתאומים זהים, שאנחנו בטוחים שהם זהים, איך יודעים שהם זהים? שהם בעצם יש להם שיליה אחת, שיליה אחת בדרך כלל אומר שמדובר בתאומים זהים, תיאורטית, הגנטיקה של תאום A היא אותו דבר כמו גנטיקה של תאום B. ובמקרים האלה באמת ברוב המצבים אפשר לעשות דיקור של סק אחד, אפילו הסק הנוח יותר, זה שיותר קל להגיע אליו, שפחות סיכוי שיהיה איתו בעיות, והוא בעצם יגיד לנו גם על הגנטיקה שלו, ומן הסתם גם על הגנטיקה של הסק השני. אז זה עוד נקודה שמאוד מאוד חשוב שדיברנו על זה.
אתה מומלץ לעשות דיקור לתאומות?
אז האמת, מומלץ זה מילה גדולה, כי מה זה בעצם מומלץ? Okay. אם אישה אומרת, אני רוצה לדעת,
כן.
מה שאני, את כל הגנטיקה, שלא יהיה לי הפתעות אחר כך בהמשך החיים, ואני
כן, אגלה ברור, משהו. כן, ברור, זה מפחיד, זה גיים צ'יינג'ר.
אבל נכון, זה יכול להיות גיים צ'יינג'ר. אבל עדיין צריך להגיד שאם עושים שקיפות עורפית וסקירות וניפ, NIPT וכל זה והכל תקין, עדיין 98% שהכל יהיה בסדר. עכשיו צריך לחשוב, תאומים, לא תאומים, עד כמה אנחנו בעצם חשובים לדעת את האקסטרה מידע הגנטי הזה. מי שאומרת לו, אני רוצה לדעת, אז אין ברירה.
אני יכולה להבין את הרוצות לדעת, אבל אני זוכרת שכאילו אצלנו זה היה, אני חושב שאתה מזכיר לי, אני חושבת שקוטי ממש היה לא... ואני הזכמתי איתו. כאילו, זה היה נראה לי הגיוני.
בסדר, אז אני אומר...
אבל הניפט, הייתי חייבת, אתה יודע שעשיתי פעמיים ניפט. אתה יודע ששלחתי, וחיכיתי, חיכיתי, חיכיתי מלא זמן. וכבר הייתי מתה להגיד, ואז החזירו לי תשובה, שצריך לעשות עוד פעם בדיקה. אני לא אשכח את זה בחיים. ושאז זה מטיסים את זה, זה עניינים. אז חיכיתי עוד מלא זמן, שזה כבר היה כבר בדיחה. כן. כבר הייתי ענקית, ועדיין המשכתי להסתיר, וכל החברים שלי בתיאטרון, ואני לא אומרת להם, כי הייתי כאילו, אסור להגיד את חודש אישי, וכבר הייתי עוד שנייה שביעי, והייתי ענקית, אבל לא מספרת. כאילו כולם רק רואים אותי אוכלת, ואני לא, לא מספרת. יו, כן, אז הניפט, זה אחלה בדיקה. היא ממש לא.
נכון, היא קלה בזה, אבל... כן,
טעם, עניין של טעם.
כן, טעם, מגבלות, אתה יודעת, כל אחד מאמין, מה שהוא בוחר, מה שהוא יעשה עם התוצאות. זה כאילו משהו, זה משהו חשוב.
יו, איך אני לא זוכרת כלום, דוקטור, פרופסור.
לירן.
לירן. נו, מה עוד, מה עוד? מה עוד על תאומים?
דיברנו על הרבה דברים. דיברנו גם על הסוג תאומים, דיברנו על
הלידה. לידת תאומים.
וגם דיברנו על ניתוח. אני חייב להגיד שאנחנו בגדול, כי כשאנחנו מדברים על המערכת הרפואית, אנחנו מעודדים נשים לנסות לידה רגילה, כשאפשר, וחושבים שזה בטוח. אני חושב שגם מהצד השני, צריך לדעת שכשאישה בוחרת בניתוח קיסרי, כי היא לא מעוניינת בנקרא לזה דרמות בלידה, או שמשהו ישתבש, או במהלך הדרך, אני חושב שגם זה צריך לדעת להגיד, לכבד.
בטח.
את הרצון, ולהגיד
שאני מעדיף. אני ממליצה על ניתוחים, סתם, אני לא ממליצה. אבל אני יכולה להגיד
שאני... ממליצה כשצריך.
חד משמעית, ואני יכולה להגיד שהחוויה הייתה, זאת אומרת, הרבה פחות מפחידה ממה שזה.
עשינו פאן, לא?
האמת היא, תראה.
כאילו, היה חוויה טובה.
היה...
ניסינו, במיוחד שזה אלקטיבי, כזה מתוכנן. הלידה
וההישארות בבית חולים וכל זה, היה מהמם. אני פשוט אמרתי לך, אני נשברתי עם ה...
כן,
עם ההאכלה, ההאכלה ללא הצלחה, ואז שם הכל נגמר. אבל עד אותו רגע זה היה חלומי. זה היה חלומי, לא האמנתי שאני יושבת במיטה כמו לוויה, ומחזיקה אחת ואחת, ומזמזמת להם, והן נרדמות בזרועותיי, ועשיתי אפס הפרדה, לא הסכמתי שהם ילכו. הייתי כאילו בשנייה, ממה, ואז ממש, עניין של שנייה. אבל וואי, תאומות זה, לא יודעת, אני...
ממליצה.
כן.
כן?
כן.
כעולם הרפואה, האמת, כמה שאני אוהבת את התאומים.
מה? לא מומלץ?
עדיף אחד אחד. כאילו רפואית, עדיף אחד אחד.
אני לא מאמינה, דוקטור. אז מה אתה אומר לי, לא לעשות תאומים?
אני אומר שאם זה מגיע, וגם זה גם שאלה,
אני
חייב להגיד לך שיש כאלה שאומרים, מפחיד אותנו הסיכונים בתאומים. אולי כבר כשיש שתיים, אנחנו נדלל בעצמנו. צריך לדעת שזה גם אופציה תיאורטית שאפשר לעשות. אבל... בוא נגיד לך, בנשים בריאות, נשים שהרעיון הקודם שלהם מתקין, נשים שהסיכון הוא לא מאוד משמעותי, אנחנו לפעמים כרופאים חייבים לידע אותם, שהן יכולות לעשות זה נקרא דילול זה, אבל אני לא ממליץ בדרך כלל. כי אני חושב שעדיין, כשרוב המקרים, אם אין איזו סכנה מאוד גדולה ברקע, רוב המקרים מסתיימים בצורה טובה, אני כן בעד זה. אני צריך, אני רוצה להיות הסנגור של העוברים.
כן,
כאילו שיהיה בסדר, ויש, והם אחר כך יוצאות ומקשקשות לך, והם נעלות לך את החיים.
תודה רבה לך.
אבל צריך לדעת שגם זה תיאורטית, נשים שחושבות שהן מגלות שהן בתאומים, ולא חושבות שהן מסוגלות. זה, אז תיאורטית גם זה אפשר, למרות שאנחנו נקבל הכל, אבל עם ההוריון תקין, אנחנו לא ממליצים לכולם. אנחנו ממליצים שאם אפשר לשתות על זה, כמו לדוגמה נשים, נגיד שהן עושות טיפולי פוריות או דברים כאלה, אם אפשר לשלוט על זה, אז אנחנו אומרים לרופאי פריון, אל תכניסו המון המון עוברים ביחד, אלא תנסו לעשות את זה בצורה מושכלת, ותכניסו רק כמה שאפשר, כי הכי טוב זה להוציא אותם אחד-אחד, זה קצת מוריד את הסיכונים על הלידה. אם קרה תאומים, אז בשביל זה אנחנו פה, בשביל להתמודד, בשביל להיות אופטימיים בסיפור, אבל זה... מגי, המון המון תודה.
מה? אז אני רוצה להגיד לך...
תני לי משפט סיכום.
אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהתארחת בפודקאסט שלי אצל פרופסור לירה, סתם. אני לא מאמינה שעדיין שאני יושבת פה. לא, עכשיו רגע, ברצינות. את זה תערכו. אני רוצה להגיד לך שאני פה כי אני פשוט מוכרה לך תודה ענקית, וחשוב לי שתדע שאתה חלק בלתי נפרד מהחוויה שלי, שהייתה טובה ממש. משהו בנשמה שלך, באישיות שלך, בברכה שלך, הרגיע אותי ועשתה לי ממש טוב לנפש. זה שאתה זוכר אותי קולית, כי אני לא זכרתי שום דבר, זה מעיד על משהו שהיה בקשר שלנו. אתה הראשון שידיך נגעו בילדות שלי, וזה מרגש אותי, ואני רוצה להגיד לך על זה תודה באופן אישי. ואני מקווה שיהיה לי עוד לידה, וששוב תהיה חלק בלתי נפרד ותלווה אותי. אז ממש תודה לך.
מגיע את אלופה.
אני מקווה שהעברנו את ה...
כן, אני מקווה גם את שתי הזה.
אם יהיו עוד שאלות, שיכתבו לך.
או לך, כאילו, נראה לי שאלך ישאלו.
איך אני יודעת? אני כבר דיברתי על ההיריון הזה ללא הכר. תודה לך ממש.
את אלופה. כאילו, היה לי מאוד כיף, כאילו, להיות איתכם, ואני חושב שכאילו זה אחת הזכויות שלנו בתור רופאים או רופאי הריון, שכאילו, את יודעת, נקשרים בסוף לבני אדם, לא להריונות.
ברור.
וכשיש מישהי כאילו כמוך, אני זוכר קולית, אני זוכר אופטימית, אני זוכרת שאוהבת לעבוד, לעשות, פלפלית, כאילו, את יודעת, מה שאת יודעת על עצמך, כאילו, אז זה כיף לראות שכאילו, גם את הבאסה הזה של אחר כך השמירה והזה, לוקחים בצורה טובה. המון המון תודה.
תודה לך.
כיף.
ייי.